מרומזים כמה צמצומים. הצמצומים של האור האלוקי שמגיע ללב של היהודי, מדובר על אור שמגיע ללב של ישראל שעושה עם זה עבודה. ודאי שזה חייב להיות מצומצם, כי אחרת זה לא יגיע ללב. אחרת או שזה יישאר במוח, או שישאר באמונה. וככל שזה נשאר יותר גבוה, זה פחות משפיע. כדי שזה ישפיע, זה צריך להצטמצם, זה צריך להיכנס למקום שזה אמור להיכנס. אז התפילין מרמזים, הרי כתוב בשולחן ערוך שהתפילין זה שיבוד המוח והלב. התפילין מרמזים על זה שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי כוח את כל ההשגות העליונות שהשם נותן לו במתנה, דרך כל מיני דברים. זה יכול לבוא ספונטנית, זה יכול לבוא על ידי לימוד, על ידי הגיעה, אבל יהודי מקבל מתנות כל הזמן. וכל המתנות האלה, או שהוא מחפש אותם והוא מקבל אותם, ולפעמים מישהו מקבל אפילו בחלום משהו. זה יכול להיות כל מיני דברים. על כל פנים, הוא צריך לצמצם אותם, את הכוח לצמצם אותם ולהוריד אותם מדרגה לדרגה עד שמגיעים ללב, וזה מקבלים התפילין. ובשביל זה יש כמה רמזים בתפילין שמראים על צמצום. זה שהתפילין הם האור של בהמה, זה בא לרמז על זה שזה צריך להצטמצם עד כדי כך שהנפש הבאמית שמשכנה בלב תבין את זה. זה שהתפילין הם שחורים, זה מראה גם על צמצום. השחור מרמז על השחור שבעין, על האישון, שדרכו רואים, והכוח שלו זה כוח של ריכוז ושל קיבוץ. ככל שהוא יותר קטן, הוא רואה יותר לרחוק. דיברנו על זה, כשהרופא מגדיל את האישונים עם הטיפות, אז רואים את הושטש. בחושך האישון מתרחב. אתה מכוון פנס למישהו, אם אין לו זעזוע מוח, אז האישונים שלו מתכווצים. זאת אומרת שהכוח של ה... מי שישב פה?
אני רואה.
היית. הכוח של לקחת את, את כל העבודת השם ולרכז אותה לנקודה הרלוונטית, לא להתפזר עם וורטים לשולחן שבת עם כל מיני דברים יפים כאלה, אלא להפוך את זה לחוד חנית שעושה את הניתוח ומתקן את הבן אדם. זה מרומז בשחור של התפילים. והוא מביא את השחור של הבתים, לא של הרצועות. השחור של הרצועות זה הלכה למשה מסיני, הוא לא מדבר על זה. אבל זה שהבתים שחורים זה רק הלכה של נוי תפילים. זה לא משהו עקרוני. התפילים קשרים לגמרי אם הבתים יהיו לבנים. אף על פי כן, נוי תפילים שהבתים יהיו שחורים. זאת אומרת שזה יותר מדויק אם זה שחור. אז זה מקביל לצמצום הזה של ההשגה. ראינו עוד דבר, את הפרשיות כורכים בשערות. איפה שמדובר בקבלה על שערות, מדובר על צמצום. שערה, גם בגוף של האדם, השערה מצד אחד גדלה, מצד שני אם חותכים אותה זה לא כואב. זה מרמז על חיות מצומצמת. וכל ההמשכה מהעולמות שלמעלה מעולם האצילות, אלה האצילות זה דרך י' ג' תיקון הדיקנה, זה דרך שערות. זאת אומרת, זה צמצום שהמקבילה שלו בעולם שלנו זה שערות.
גם השערה הולכת בסיבוב, לא? גם השערה הולכת בסיבוב?
בסיבוב זה עוד סיפור. שערה בעיגולה, זה שייך תורה למד. שם הוא מדבר, יש הבדל בין הצמצומים של כאן, דיברנו על זה לפני שני שיעורים. צמצומים של תורה ד' זה צמצום כמו מרב לתלמיד. יש צמצום בתוך העולם האינטלקטואלי, חייב להיות צמצום אחרת. כל הליקוטי ההלכות זה צמצום אחד גדול שרבי נתן מתרגם את ההשגות שלו לשפה שלנו. ואותו דבר כל הגמרא וכל המשניות והכל. אבל כאן הוא מדבר על צמצום מסוג אחר. הוא מדבר על צמצום שזה יעבור מהעולם של השכל אל הלב. זה שפה אחרת של צמצום. אז שם הוא מביא דוגמאות אחרים וכאן הוא מביא דוגמאות אחרים. זה כנראה בכוונה. ושם הוא מביא שערות וכאן הוא מביא שערות, אבל שם הוא מביא שערות, שם הוא מדבר על סיבובים שמדברים מסביב עד שאפשר להגיע לנקודה. כן. זה כמו בשיעור של ראש ישיבה, יש לו כל מיני הקדמות עד שהוא מגיע הנקודה שהוא ככה, שהוא קובע. יש כל מיני ידיעות שהן לא נחוצות כל כך בעצמם, אלא בתור... כאן הוא לא מדבר בכלל על, על סגנון כזה, כאן הוא מדבר על לקחת את הדבר שהוא כבר ברור לגמרי, כבר אחרי שאתה כבר יודע את הכל, כבר, כבר על הרמה שלך לגמרי, לקחת את הדבר הזה ושידבר אל הלב. לקחת אותו מעולם מנותק, תיאורטי, כללי, ולהפוך אותו למשהו פרטי שנוגע לי, שזה יכאב לי, שזה ירקוד לי, שאני אשמח עם זה או שאני אבכה עם זה. זה משהו אחר, זה סוג אחר של צמצום. וגם על זה הוא מביא את הצמצום של השערות, אבל לא את ההסתלשלות של השערות, אלא את ה... זה שהחיות בשערות הן חיות מועטת. השערות נקראים הצומח שבחי. לרדת מחי לצומח זה לרדת מעולם, זה כמו לרדת מה... המידות נקראים כמו הצומח והשכל נקרא כמו החי. ככה זה. כמו דומם, כמו אש רוח מים אפר, דומם צומח חי מדבר, יש את הארבע מדרגות האלה. עכשיו, עוד דבר בסערות שהם מציצים החוצה מהבתים של התפילין. יש את הקבוצת סערות האלה שחייבת להציץ החוצה. כל הדוגמאות של סערות האלה זה דוגמאות של צמצומים. בסוף הוא דיבר על עוד משהו, ובזה נשארנו, אמר שיש בעצם שלוש דרגות בתפילין. יש את התפילין של ראש, יש את התפילין של יד, ויש את התפילין, ויש את הקשר של ראש, את הדלת, שהוא הממוצע בין התפילין של ראש לתפילין של יד. וזה עוד לא הסביר עד הסוף. מה?
כאילו יותר גבוה מתפילין של יד?
הקשר של, על פי קבלה, העניין שמרמז, זה לא רק שברצועות יש יותר קדושה הלכתית מאשר בפרשיות. אבל הנקודה של ה... על מה זה מרמז, אז התפילין של ה... כאילו ה... התפילין של ראש משעבד את המוח. ובמוח יש שתי בחינות, יש את, ה... את ההשגה של הצדיק, שהוא כולל את כל שלושת הנקודות שדיברנו עליהן, כל שלושת הנקודות של תורה למדלת. יש אחר כך את ההשגה של, של החבר, את הצמצום, את השיחת חברים, את בינו לבין חברו, ויש אחר כך את בינו לבין עצמו. אז הוא מסביר בהמשך שהבינו לבין עצמו זה התפילין של יד, והבינו לבין חברו זה הדלת, הוא מסביר את הכל בפנים, למה? והתפילין של ראש זה הדיבורים של הצדיק, שגם זה צמצום. האור עצמו, אז האור עצמו זה, זה האור של התורה, או משהו שעדיין, זה אור אלוקי גבוה, שהוא צריך, דיברנו על זה, הוא צריך קודם כל להצטמצם באיזה פסוק בתורה, וזה קודם כל פי ידבר חוכמות, זה צריך לבוא לדיבור. אחרי שזה בא לדיבור, זה צריך לעבור עוד שלוש צמצומים. זה לדבר עם צדיק, לדבר עם חבר, ולדבר עם עצמו, מול הקדוש ברוך הוא. זה דיברנו פעם קודמת. עכשיו הוא משם הוא אומר, התפילין של ראש הוא משם יוצא הערה, הוא מהירה נקודה הנעל, עכשיו זה מצמצם יותר, שהוא בחינת קשר של דלת, שהוא בחינת מלכות. בחינת כלל ישראל שמתקשרים ומהירים זה בזה. הקשר של הדלת מרמז על המלכות בגלל שדלת זה האות הראשונה של המילה דוד. ודוד היה מרכבה לספירת המלכות. במלכות מושרשים נשמות ישראל איך שהם כבר נשמות. מהמלכות הם נולדים. יש שורש נשמות יותר גבוה מהמלכות. השורש של הנשמות זה בזר אנפין ויש זיווג בין זר אנפין למלכות אז אחר כך זה יורד למלכות. השורש עוד יותר גבוה של הנשמות בחוכמה. יש שורש עוד יותר גבוה של הנשמות שזה למעלה מעלה עד אין קץ. זה אפילו עוד לא נקרא בשם שורש. כל כך עדין שישר לקרוא לזה שורש. והנקודה היא שכל בכל מקום שאתה מדבר על איזושהי מדרגה, אז תמיד השורש של הנשמות יותר גבוה מהמדרגה הזאת. כתוב במדרש, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. יותר גבוה מהתורה, יותר גבוה מהכל. אבל השורש נמוך של נשמות ישראל, זאת אומרת השורש שמשם הם כבר, הם כבר נולדים, הם כבר הופכים להיות נשמות גמורות בעולם הבריאה או בעולם היצירה, השורש הזה זה פנימיות המלכות. וכציונות המלכות נבראים כל הנבראים שבעולם, כל הנבראים שבכל העולמות, המלאכים, ההיכלות, הדומם צומח חי שיש פה, המדבר שאינו יהודי, הכל נברא מחיצוניות המלכות. פנימיות המלכות באים הנשמות. מה ההבדל בין החיצוניות לפנימיות? שהפנימיות זה עיקר התכלית. התכלית זה נשמות ישראל. החיצוניות זה הדבר שהוא לא התכלית. כמו שבן אדם עובד בזפת, הוא אוהב את הזפת, הוא אוהב את הכסף. אז הפנימיות זה הכסף, החיצוניות זה הזפת. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא בורא עולם ומלואו, אפילו עולמות עליונים, אבל התכלית זה שיהיה מקום לעמידת הנשמות, שיהיה מקום לעבודת הנשמות.
נשמות ישראל.
נשמות ישראל. ורבנו אמר, יש את זה בלקוטי מהר"ן, ורבנו אמר את זה עוד כמה פעמים, שצריך לזכור שכל מה שאנחנו רואים וכל מה שאנחנו שומעים וכל מה שזה, זה הכל לצורך הבחירה. אם לא יוצא מזה אפשרות של בחירה ליהודי, אז זה לא היה נברא. בין אם זה טוב, בין אם זה נראה לנו הפך הטוב, זה בשביל להעמיד את השיקול של הבחירה בדיוק על המקום הנכון. שלא יהיה נטייה, לא יותר מדי, שלא יכריחו אותנו לעשות רק מצוות, שלא יכריחו אותנו לעשות רק עבירות. כל האיזונים האלה, הם מתבטאים דרך כל הדברים שאתה פוגש. אותו יהודי שעליו מדברים, כל הדברים שהוא פוגש זה בשביל לשמור על הבחירה שלו. אז מה יוצא מזה, מה מבינים מזה? שהיהודי זה הפנימיות, וכל היתר ששומרים על הבחירה שלו, זה החיצוניות. זה רק הדרך להגיע לבחירה שלו. ושמה, במלכות, זה השורש של כולנו. יכול להיות כהנים, לוויים, רשעים, בינונים, צדיקים, כולם מושרשים במלכות. לכן המלכות הזאת מרומזת בקשר. קשר זה לקשור את הכל יחד. מבחינת כלל ישראל שמתקשרים ומאירים זה בזה, כבר בשורש יש כבר אינטראקציה. תראו לעצמכם תאומים שנמצאים בבטן של האמא וכבר מתחילים להתווכח. כן. זה פלא גדול, או מתחילים ללמוד חברותה. אבל בנשמות זה ככה, שהנשמות נמצאים במלכות, אז הם עוד עדיין לא נולדו, אבל כבר יש להם השפעה טובה אחד על השני. כבר בחינת מקבלים דין מן דין. וזה קשר אמיתי. עד הרבה, אם פה למטה בעולם הזה אנחנו פוגשים יהודי שאנחנו מאוד מאוד מתחברים אליו, אז צריך לדעת שזה לא חדש. פגשנו אותו כבר כשהיינו שנינו במלכות. ולכן עכשיו אנחנו מסוגלים להתחבר אליו.
אבל שם זה עולם רוחני, זה לא עולם גשמי משם.
זה לא מפריע. העולם הגשמי גורם לשכוח. עושים צחה לפני שנולדים.
לא, אני אומר שם, אם יש לנו כימיה פה, אז היינו קרבה שם.
כן, בעולם רוחני זה קרבה רוחנית. זה לא קרבה פיזית, אבל זה קרבה רוחנית. תראה, אם אתה רואה מישהו שאוהב אותך, אז הוא קרוב אליך גם רוחנית. אתה רואה מישהו שמבין אותך, אז הוא קרוב אליך רוחנית בצורה אחרת, אבל זה קרבה. ריחוק אמיתי זה לא ריחוק בקילומטרים.
אז מה זה עם ילדים או דודים, קרובי משפחה?
עם קרובי משפחה, אבא, אמא, קרובי משפחה וזה, אז אני לא יודע, המקובלים אומרים, שמעתי זה ממקובל גדול. הוא אומר שכל נשמה מראים לה כל מיני אפשרויות והיא בוחרת באיזה משפחה להיוולד.
אז זאת אומרת שאין קרובה.
אני לא יודע. אני לא יודע, אבל על פי תורה זה נקרא קרובה. וזה שהנשמה בחרה להיוולד במשפחה הזאת, יכול להיות שיש לזה סיבה. הרי הנשמה לפני שהיא יורדת לכאן, היא נמצאת היא לא נמצאת במלכות של עולם האצילות, היא יורדת לכאן מעולם העשייה. אבל אם היא בחרה דווקא במשפחה הזאת, יכול להיות שבגלל שיש לה איזה זיכרון ממה שהיה פעם. אני לא יודע, לא שאלתי. מה?
אז יש בחירה למעלה?
בדברים שנותנים לאדם יש בחירה למעלה. בזה יש לו בחירה. שמעתי זה מיהודי מקובל מאוד גדול.
כן, כי גם רבנו אמר לרבי נתן שכאילו...
יש לו בחירה לא לבוא בגלגול אם הוא יגיד תנו לי כאן את העונש. אז יש כמה עניינים בודדים שבהם יש בחירה. יש גם יש תורת חיים על תורת חיים זה פירוש כמו המרש"א, זה פירוש על הש"ס. הוא לא מופס עם המסכתות ביחד. יש שם קטע על הגמרא, זה גמרא, לא זוכרים, בסנהדרין בעבודה זרה, שרשעים על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. אז זה אומר שעל פתחו של גיהנום עדיין יש להם בחירה, הם יכולים לחזור בתשובה. איך? אף אחד לא מבין. אבל אם עדיין לא נכנסו לגיהנום, אז באיזשהו אופן. כי אחרת, מה המשמעות שזה שרשעים על פתחה של גיהנום לא חוזרים בתשובה? הם לא יכולים לחזור בתשובה. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל ככה זה מופיע שם. על כן, זאת הנקודה מהירה בבחינת קשר. מה שאנחנו רואים בגשמיות בתפילין, רואים קשר. כי עיקר הערתה על ידי התקשרות שמתקשרים כלל ישראל המהירים זה לזה כנזכר לב. זהו בחינת ארבעה מחנות ישראל. עוד פעם, זה הרמז של הדלת. ד' זה ארבע, ד' זה האות הראשונה של דוד, שזה המלכות, וד' כולל את כל הארץ, יש כל שלוש שבטים, זה מחנה, אז זה כולל את כל האפשרויות שיש בעם ישראל. ארבע מחנות ישראל, ארבע דגלים במדבר, זה כנגד ארבע מחנות שכינה. ארבע מחנות שכינה זה מיכאל וגבריאל, ואוריאל ורפאל, זה ארבע מחנות שכינה. יש עוד אחד, שדרך אגב יש את תיבות מרכבו ארגמן, יש נוריאל, אבל זה עוד, זה כאילו עוד אופן של גבריאל, אז לא מחשבים אותו. אז יש ארבע מחנות שכינה, וארבע מחנות שכינה האלה מרומזים בפסוק, ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. הנהר שיוצא מעדן לשקוט את הגן, אז העדן זה מדרגה עליונה, זה יכול להיות חוכמה עילה, משהו. הנהר יכול להיות או הבינה או היסוד, לשקוט את הגן זה המלכות. ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שמשם נמשך שפע לארבע מחנות שכינה. ומשם נמשך שפע לארבע מחנות של דגלי ישראל במדבר. שזה הכל מסודר בצורה של ארבע. והשורש שלהם בספירות העליונות, שהמשם ייפרד, זאת אומרת כל מה שזה באצילות זה עדיין אחדות גמורה, אבל יש כבר ארבע כיוונים. הארבע כיוונים האלה זה בפשטות, זה חסד, גבורה, תפארת ומלכות. החסד זה הימין, זה כאילו מזה משתלשל מיכאל. הגבורה מזה משתלשל גבריאל, שומעים את זה אפילו בשם שלו. והתפארת זה האמצעי, זה התורה. כנגד יעקב, יעקב ישתם יושב אוהלים, זה אוריאל, אוריאל זה כמו אורייטה, זה כמעט אותה מילה, השם אורי ואישי, איך השם הוא האור שלי כשאני לומד תורה, אני רואה את האור שלו, ורפאל זה כנגד המלכות, והמלכות כבר רגלה יורדות מוות, לפעמים צריך את הרופא. בתיקון השכינתא שיש בסידורים בקריאת שמע של המיטה, לא בכל הסידורים יש את זה, רבנו אמר שיגידו את זה. אז כתוב שם מאחורי רפאל. אחור זה המלכות. גם בנענועים של הלולב, המערב זה המלכות. עומדים הפנים למזרח, אז יש ימין ושמאל ואמצע ומעלה ומטה. זה כמו נצח והוד, ואחורה זה המלכות. אחורי רפאל, ביידיש היו אומרים בדיחה, היו אומרים את הרופא צריך להשאיר תמיד מאחורה, לא להתעסק איתו הרבה, כי זה מתרחק ממנו. זה היה בדיחה. אבל לכל פנים, על כל זה מרמז הדלת. זאת אומרת, בדלת של התפילין, עכשיו אם נשים לב, כל זה צמצמים. מצד אחד זה גילוי אורות, אבל הגילוי אור האמיתי לא מגיע משם. הגילוי אור לא מגיע לא מהחסד ולא מהגבורה ולא מהתפארת. הגילוי אור מגיע מכתר עליון, מלמעלה מזה. וכל הסדר הזה שדיברנו על הספירות ועל המלכות ועל דלת מחנות שכינה ועל אחר כך שזה מתחלק בדלת מחנות של ישראל במדבר, זה הכל צמצומים. כן, כי גם הדלת מחנות שכינה, גם הדלת מחנות ישראל במדבר, כל אחד מוצא את המקום שלו יחסית למשכן, וכל אחד מקבל את השפע שמגיע לו. אז זה הכל צמצומים, ועל כל הצמצומים האלה מרמז הדלת של התפילין. אז יש אותו סיכוי שעד שזה יגיע עד אלינו. זה כבר מדובר, חלק מהצמצומים האלה זה כבר ממש בממד האנושי, זה כבר משהו היסטורי שהיה בעולם. אבל מה, זה איך זה מרומז? בקשר. זה לא מרומז בארבע, כאילו בארבע קוביות נפרדות או בדברים כאלה, זה מרומז בדבר שמספרו ארבע, בדלת של הקשר, אבל זה קשר. זאת אומרת שאחרי ככלות הכל, זה, רבנו קורא לזה באמת קישור המרכבה. שהוא מביא שם בשם השם אלוקי ישראל, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, הוא קורא לזה קישור המרכבה. כי האדם נמצא באמצע והוא קושר את כולם. זה העבודה שלנו לקשר את כל ה... אז העבודה של, ה... של הקשר של ראש זה לא רק להזכיר את כל הארבע האלה, אלא גם להפוך אותם אחד. עכשיו זה דבר מאוד מורכב. לכאורה ההתפרטות הזאת היא עוזרת לצמצם את האור. אז אם אני אחבר אותם, עוד פעם יהיה אור רב מדי ואני לא יכול לקבל שום דבר. זה ברור השאלה. אבל אז הכלל הוא תמיד שאחרי שיודעים לצמצם את זה נכון, כשמרכיבים את זה חזרה אפשר לסבול את זה ולקבל את זה. והראיה, אנחנו יכולים לראות את זה בפשטות. אם מגיע לך איזה רעיון בראש, רעיון חדש, כאילו נופל לך סימון, משהו נפלא, אתה לא יכול להסביר את זה לאחרים. לעצמך זה בסדר גמור. אתה פתאום הפכת להיות מעצוב נורא לשמח נורא. כאילו, הסתדר לך משהו, אבל אתה לא יכול להסביר מה קרה לך. כדי להסביר מה קרה לך, אתה צריך להתמקד ולחלק את זה לחלקים. לשאול את עצמך כל מיני שאלות, לקבל כל מיני תשובות, ואז את כל החלקים האלה לאט לאט, אתה יכול כאילו לכתוב על דף, ואז אתה יכול להסביר למישהו. עכשיו כשאתה מסביר, אחרי שיש לך את כל החלקים ביחד, אתה יכול לחבר אותם בצורה כזאת שהמישהו השני כן יבין. לפני שחילקת את זה, זה בשום אופן לא יכול להיות. זאת אומרת, יש לנו עכשיו את השתי המעלות ביחד. מצד אחד, כל הזמן חילקו לנו את השפע. שפע אחד הלך למיכאל ושפע אחד הלך לגבריאל. שפע אחד הלך למחנה, דגל מחנה אפרים ושפע אחד הלך לדגל מחנה יהודה. כל אחד הלך למשהו אחר. וזה יכול להיות גם בסוף שהם, יש פסוק בישעיהו, אפרים את יהודה, כאילו הם רבים ביניהם. זה גם יכול להיות חס ושלום. זה שאין אחדות. אבל אם בסוף היהודי עושה את קישור המרכבה, זאת אומרת הוא לוקח את הרצועות השחורות של התפילין, הוא קושר אותם יחד. ודרך אגב הרצועות יוצאות מאיפה? מתפילין שיש בהם ארבע בתים. עוד פעם אותם הארבע. ארבע בתים שם בתפילין זה קצת אחרת, זה לא... חסד גבורה תפארת מלכות, זה חוכמה בינה חסד גבורה. אבל בתכלית זה גם ארבע צמצומים, שמאפשרים את ארבע צמצומים היותר נמוכים. אז הוא לוקח רצועה אחת יוצאת מהצד הזה, רצועה אחת יוצאת מהצד השני. מה עושה היהודי? הוא קושר אותם יחד. וזה עבודה, זה עבודה פנימית. זה כמו שאומרים, במקום לחשוב על מיליון דברים, אז הוא חושב על דבר אחד. איך עובדים את השם עם כל המיליון דברים שהוא קיבל עכשיו. ובזה הוא קושר את הכל יחד. ולמרות שכל אחד מדבר על משהו אחר, אחד מדבר על סוכה, ואחד מדבר על יום כיפור, ואחד מדבר על שבת, ואחד מדבר על בית המקדש, אחד. אבל אם אתה מחבר כל אחד בזמנו, במקומו, לציר המרכזי של עבודת השם, אז אתה מקבל פאזל נפלא, אתה מקבל מבנה, שביחד זה, איך כתוב שם בסיפור של הבנים שהתחלפו, שאתה שומע בהתחלה את השאגות שלהם, אתה שומע שאגה, עוד שאגה ועוד שאגה, בסוף הכל הופך להיות לניגון נפלא, שאף פעם לא שמעת ניגון כזה. מה זה הניגון? הניגון זה שכל הקולות שהם שונים אחד מהשני מסודרים נכון. אם מישהו ירבב את התווים, זה לא יהיה יפה בכלל. אם זה מסודר בסדר הנכון, אז זה יצירה נפלאה. וזה עבודה של האדם, ובשביל זה עבודת השם נקראת שיר. שירו להשם שיר חדש, התעללו בשם קודשו, הלל, זמרה, כמה לשונות אומרים בהשתבח. כל כך הרבה, כי כל העניין של השיר זה לאחד חזרה את הנפרדים. הם צריכים להתחלק. אם אתה רוצה ליצור ניגון, אתה חייב תווים נפרדים. אתה לא יכול את עניית הלב לשדר עם הפשיטות שלה. אבל אחרי שאם אתה מסדר אותם נכון, אז הם יכולים לבטא את מה שיש לך בלב. ואז, אז קורה שני דברים. מצד אחד, יש לך את זה, יש לך את הדבר, וזה גם יכול לעבור לעוד מישהו. זאת אומרת, הכוונה, רבנו דיבר פעם על זה שיש קול שמעורר את הכוונה, ויש כוונה שמעוררת את הקול. אצל מי שיעשה את הניגון, הכוונה עוררה את הקול. את מי ששומע את הניגון, הקול מעורר את הכוונה. אבל אם לא היה ניגון באמצע, לא היה שום דבר. כל העניין הזה מרומז בדלת של התפילין. זה הקשר של העולמות. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות מקום אחר, שעיקר הקשר עם השם יתברך זה דרך ניגון. עכשיו אפשר להבין מה הוא מתכוון. ועיקר הדלת הוא היוד שהוא קוצו של הדלת. אם כותבים דלת עגולה, אז זה ריש. אם כותבים דלת עם זווית, עם שפיץ, אז זה דלת. מצד ההלכה לא צריך יותר. אנחנו, כדי שנהיה בטוח שלא עשינו את זה עגול, אז אנחנו עושים בליטה. אז יוצא שני ווים עם יוד, והוא מדבר על זה בהמשך, רבי נתן. אבל מצד הדין, אם זה רק מחודד, אז זה כבר קשר. לא פוסלים תפילין אם חסר את הבליטה. אז עיקר הדלת הוא היוד שהוא קוצו של דלת, זאת אומרת השפיץ, הפינה, זה עיקר הדלת.
מה? הפינה השמאלית.
בפינה הימנית. בפינה הימנית, זה לא צג. השפיץ בפינה הימנית, אם היה כתוב ריש, כדי לכתוב ריש, בוא נגיד אחרת, כדי לכתוב ריש, משתמשים בפחות דיו מאשר כשכותבים דלת. מה? למה? כי בדלת אתה הולך עד הסוף ואתה יורד, ובריש אתה הולך בעיגול, אז אתה חוסך דיו. אפילו אם לא תוסיף את העקב, אז מה שאמרתי הוא נכון. והשטח הזה שבין העיגול המרובע, הוא היוד. זה מצד ההלכה. זה ברור. רק אנחנו לרב חדומילתא מבליטים את זה. שלא צריך כל פעם להסתכל, זה עגול, זה מרובע, עושים בליטה וגמרנו. גם בבית אותו דבר. החף היא למטה בצד ימין עגולה, והבית היא מרובעת. ואם עשו בית מרובעת זה בסדר גמור, רק ליתר ביטחון עושים לעקב. ויש לרמז. עכשיו, מה זה היוד הזאת? הוא עוד לא הסביר, אבל עוד מעט הוא מסביר את זה. אם ניקח בחשבון שיש בפינה של הדלת יוד, איך שלא נגיד, אם את היוד ההלכתית או את היוד הבולטת, שזה ודאי יוד. אם ניקח את זה בחשבון, נמצא מה יש לנו, יש לנו שני קווים ישרים, מחוברים אמנם, אבל זה שני קווים, ועוד יוד. קו ישר זה וו. אז יוצא ויש לרמז, אומר, זה לשון לא שכיחה בלקוטי ההלכות, ויש לרמז. וכאילו... כנראה דבר שאין לו מקור על זה מאף מקום אחר, שזה חידוש לגמרי שלו, זה אומר את זה בלשון, זה כמו ויש לומר, כאילו, בדרך אפשר. דרך כלל ככה הם כתבו, צדיקים ככה כתבו. כנראה שזה כך, זה ביטוי כזה. מה שרבי נתן כותב כנראה, אצלנו זה יכול להיות בטוח. ויש לרמז, כי הדלת הוא יוד ושני ווים. היינו בחינת נקודה השנייה הנ"ל שמקבלים הערה זה מזה. זאת אומרת, יש כאן נקודה, וו הורידה את הנקודה הזאת ללב של ראובן, וו אחרת הורידה את אותה נקודה ללב של שמעון. עכשיו שני הלבבות האלה הם משוחחים ביניהם.
היא גם יושבת על הציר.
זה יוצר את הדלת.
הנקודה יושבת על הציר.
הנקודה?
יושבת על הציר בין שני הוווים.
יושבת על הציר בין שני הוווים. אבל זה צריך להיות זווית ישרה.
כן,
גם בזה יש רמז.
בעגולה אין שתיים, ברש,
כן.
אתה דן אותה כאחד.
בעגולה זה אחד. כן. אבל כאן זה צריך להיות זווית, אבל זווית ישרה, שזה לא יהיה כמו ככה, ושזה לא יהיה גם פתוח יותר מדי. יש בזה גם רמז. אולי יגיע לזה, אני לא יודע. שמקבלים הערה זה מזה, לא שמעתי מה?
הדלת והרש גם מחוברים במהות.
בריש, בריש זה לא ש...
מה? מדברים על זה שרש ודל.
ריש ודלת הם הפוכים. בגמרא כתוב שאם בן אדם כותב ריש במקום דלת, אז הוא יכול להחריב את העולם, ואם הוא כותב דלת במקום ריש, הוא יכול להחריב את העולם. הגמרא מביאה על זה לא תשתחווה לאל אחר. שם לכתוב ד' ושמע ישראל שם אלוקינו כן השם אחד אם לכתוב ריש. הריש זה חלק מאותיות שקר, זה את ונד סטרה אחרה, והדלת זה מאותיות שמרמזות על האמת. רק השין בשקר הוא הדלת, לא הדלת, הריש והקוף יש להם רק רגל אחת והם לא עומדים, הם נופלים, אז הם לקחו את האות שין שיכולו להישען עליה. השין היא אות אמיתית. כתוב שהשם לא ברא את העולם בשין בגלל שהאותיות אחרות לקחו אותה. השין יש לה כן איזשהו בסיס. נמצא שזאת הנקודה השנייה שבכלל ישראל מהירה בשתי בחינות. הדלת הזאת יש לה שני אספקטים. כל אחד צריך להיות בלבבו, שזה בחינת י' ו' כמו שכתוב שם המאמר הנ"ל. הוא גם צריך להעיר בלב חברו שהוא גם כן בחינת ו', כמו היוד של הדלת שהוא יושב ומחובר גם לאחד הזה וגם לאחד הזה. רק זה צריך לדעת, היוד הזאת מחוברת לשני קווים, קו אחד עומד וקו אחד שוכב. כשאני מסתכל על היוד אני צריך לדעת איזה קו מרמז עליי ואיזה קו מרמז על החבר. מה דעתכם? מה צריך לרמז עליי ומה צריך לרמז על החבר?
תחתון זה עליי.
הקו העומד עליי או הקו השוכב עליי? מה זה נקרא לעמוד? בסיפור של החיגר רבן אומר שהוא לא יכל ללכת, הוא רק יכל לעמוד. אחר כך הוא גם לא יכל לעמוד, הוא רק יכל לזחול. מה זה נקרא לעמוד? לעמוד זה להחזיק מעמד. לשכב זה הלך ושכב שם בזווית, הלך ואכל, ראה שם מאכלים, זוכרים בסיפור של עבודת בת מלך, הלך ואכל ונשכב בזווית, ויתה צריכה לבוא אליו, לבד הוא כבר, הוא לא תפקד יותר. אז על מי צריך להסתכל שהוא עומד על עומדו ועל מי צריך להסתכל שהוא שוכב? אז צריך לזכור, קודם כל בן אדם צריך על עצמו, צריך להשגיח שישאר לעמוד, שלא ישכב. השני אפילו אם הוא שוכב הוא יכול להתחבר אליו. אני לא ממונה על הבחירה של השני. הוא שוכב, אולי אין לו כוח, אולי צריך לשכב עכשיו, אני לא יודע. אני לא מדבר על לשכב ככה. אבל כרגע הוא לא פעיל, כאילו, לא פעיל זמנית. כן, אבל על עצמנו בן אדם, ולכאורה יש זמנים שבן אדם קשה לו, אבל תמיד אפשר לעשות משהו. אפילו כשמאוד קשה אפשר להגיד לכל הפחות אותך השם כי ענפת בי. ומה זה ענפת בי? שכעסת עליי, נתת לי זקת. תודה ריבונו שלנו, זה אפשר תמיד להגיד. רב לוי יצחק בנדר היה... מישהו שם את האוזן לידו, כשהוא שכב בבית חולים, בסוף, היה לו כאבים. היה לו כאבים מאוד חזקים, נפטר מייסורים. אז הוא ראה שהשפתיים שלו זזות. הוא היה בקרה עד הרגע האחרון. אז הוא שישב על ידו, התכופף אליו לשמוע מה הוא אומר. הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי שאני לא אשכח את כל החסדים שעשית איתי כל משך החיים שלי. כי לפעמים בן אדם קשה לו, אז כמה דקות שקשה לו, הוא כבר לא רואה כלום יותר. אז זאת אומרת, תמיד יש בחירה. יש בחירה כזאת, זה לא ברור. זה לא קל, זה לא קל. אף אחד לא אמר שזה קל, אבל זה אמת. תמיד נשאר איזושהי בחירה. הבחירה מתפוגגת כשהחיים מתפוגגים. החיים לא מתפוגגים, הם עוברים לממד אחר, אבל כשהחיים המשותפים עם הגוף מתפוגגים, מתפוגגת הבחירה. אבל כל זמן שבן אדם בתוך הגוף, כל עוד נשמתו בו, איזשהו משהו קטן של בחירה יש לו. אפילו אם אין לו אספקטום רחב של בחירה, אין לו מקצה לקצה, אז יש לו מכאן לכאן, אבל יש לו. אז בזה, זה העמידה שלו עכשיו, אז זה הוא צריך לעמוד. על השני הוא לא צריך להסתכל בעיניים של מידת הדין, על השני צריך לעמד זכות.
העניין הוא שכששניים נפגשים, אז מה, שניהם הם העומד, כי כל אחד מסתכל.
ודאי, כל אחד צריך לראות את עצמו, לשמור על עצמו שיעמוד. מה אני התכוונתי? התכוונתי שלא אחד יסמוך את עצמו על השני ויגיד, תראה, הוא כזה חזק, אני כזה חלש, אם הוא לא יעזור לי, אני לא יכול לבד. זה לא נקרא שיחת חברים. זה שיחת קביים, מה שנקרא, זה לא שיחת חברים. שיחת חברים, יש משחק כזה אצל ילדים ששמים יד על הכתף ורצים עם רגל נגדית. זאת אומרת, כל אחד מקפל רגל, נגיד הוא מקפל את הרגל שפונה אליי, אני מקפל את הרגל שפונה אליו, ועל הרגליים החיצוניות אנחנו רצים, ולא נופלים כי מחזיקים אחד את השני על הכתפיים. כמה אפשר לרוץ ככה? אחרי 15 מטר נופלים וצוחקים, זה המשחק. אבל אם היינו רצים על שני רגליים ושמים ידיים, היינו יכולים לרוץ ככה קילומטרי. שיחת חברים צריך להיות שקודם כל כל אחד עומד על שני רגליים שלו. זה נכון בכל דבר, זה נכון בשותפות, זה נכון בחברותה, זה נכון בשלום בית, זה נכון בכל דבר. כל אחד עומד על רגליים שלו, אחד לא נשען על השני. ישען האדם על עושהו, זה פסוק. להישען מותר אך ורק, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, כפשוטו. אי אפשר להישען על מישהו למרות אפילו אם הוא צדיק והוא יציב, והוא חומה בצורה וכל זה, אי אפשר להישען אף פעם על אף אחד. להישען, כל אחד צריך להישען על הרגליים שלו, והשני צריך להישען על הרגליים שלו, וביחד אפשר לעשות עבודה נפלאה. ולכן כל אחד צריך לראות את הקו שלו כקו עומד. את הקו של השני, זה לא מעניין אותי אם הוא עומד או לא עומד. זה רמז, מה?
זה לא סותר את העיקרון של השלמה, שכל אחד...
זה לא סותר את עיקרון של השלמה, כי שלמות זה לא התניה. התניה זה שאם אתה לא תעזור לי, אני לא יכול להתחיל תהליך. שלמות זה נקרא שאני מתחיל את התהליך לבד. אבל כדי להשלים אותו, ודאי שאני צריך המון דברים. כי אני לא, לבד אני לא יכול לעשות כלום, אני צריך חמצן, אני צריך מים, אני צריך מזון. לא רק חברים צריך, צריך עוד מיליון דברים. אבל ההתחלה צריכה להיות לבד. לא צריך לחכות למישהו, כתוב בסיפור של מדינת הממון שם, בסיפור של הבעל תפילה, כתוב שהם אנשי מדינת הממון, כשהתחיל להיכנס להם בראש שהם טועים, אז הם אמרו, אדרבה, תוכיח לנו שאנחנו טועים. הם זרקו את האחריות עליו, ולכן זה לא עזר להם.
זה הבדל בין טכני ומהותי, כאילו הרצון
הוא... הרצון הוא הכל. אם בן אדם רוצה, יש רצונות שהם לא, יש רצון שלכם מוצא חן בעיניי משהו. מוצא חן בעיניי, זה לא רצון. זה מוצא חן בעיניי, זה עדיין, אני יכול להישאר עם כל ההתניות ועם הכל, אבל... אם אני רוצה, אז אני קם ואני עושה פסיעה אחת לבד. אחר כך על הדרך חסר לי, נגמר לי הדלק, אז אני מחפש. אבל אני לא אומר עד שלא יהיה לי. הרבה פעמים בן אדם לא רוצה ללכת בדרך, כי הוא לא יודע בעל פה את כל הדרך. היום עם הווייז זה ככה הולך. אתה לא יודע בדיוק מתי תגיע, אתה לא רואה, אבל הווייז מה מראה לך? הוא לא מראה לך שום דבר. יש תמיד הפתעות כאלה שהוא לא יכול לדעת. נתקעת לך מסעית באמצע הדרך, הוא לא יכול לדעת אותה. כי אין לו שום מושג אם היא תפנה לדרך שלך או שבצומת במקום להתחבר אליך היא תסע לכיוון הפוך. אם נתקעת לך, אז הוא עושה טובה, הוא משנה לך את זמן ההגעה, כן. אבל הוא לא יכול לדעת. זאת אומרת, כל דרך שהיא, בן אדם תמיד יש לו הפתעות בדרך. וככל שיש יותר הפתעות צריך יותר עזרה. אבל אם בן אדם רוצה לדעת מראש את הכל ועד אז הוא לא מתחיל לזוז, אז הוא בהתניה מסוכנת. וכשנפגשים עם חבר ומוצאים חבר טוב, ואז אומרים, וואי, ברוך השם, זה יופי, חבר. יום אחד החבר לא מגיע, זהו, היום, היום, היום הלך, היום הכל הלך. מה זה לא נכון. לעבוד את השם צריך לדעת לעבוד את השם לבד. לא... אפילו אם בן אדם מוצא ספר, לא רק חבר, ספר, צדיק, לא יודע מה, צריך תמיד לזכור שלעבוד את השם הוא צריך לבד.
מה
זאת
אומרת, כאילו, באופן...
מה?
מה זאת אומרת,
בצורה
יותר
קונקרטית? זה אומר שאם אני, אם אני את כל התנאים שאני רגיל אליהם, אני ממשיך, זה הכל.
אין לו ספר?
נניח
יש לו ספר?
כן, אתה יודע, רבי יצחק ברויטר, כשהוא התחיל להתקרב, איך הוא התקרב? היה לו המון קושיות, היה לו ספקות, היה לו שאלות באמונה, לא יודע אם ספקות, אבל... הוא מצא ליקוטי מהר"ן, הוא לא ידע איזה ספר זה, זה היה קרוע. וזה היה, נפתח לו בתורה סמך דלת. פחות ולא יותר. ואז בסדר, אבל נגמר הזמן שהוא יכול להסתכל בזה, הוא ממש הרגיש... הוא הרגיש שמישהו כותב לו מכתב אישי, ככה הוא סיפר. נגמר לו הזמן, אז החזיר את זה לארון, והלך, וחשב מחר הוא יבוא עוד פעם. מחרת הוא לא מצא את זה. ואז הוא הפך את הכל וזהו, לא, אבל הוא לא הפסיק. עד שהוא בסוף מצא, הוא ראה שזה דבר אמיתי, אז הוא הפך את העולם עד שהוא מצא. וככה זה מן השמיים, תמיד מרים לך משהו ולוקחים אותו. אבל אם בן אדם אומר, אם לוקחים לי, אז אני לא משתף פעולה, אז הוא יכול להפסיד את הכל. אבל זה לא נוגע לפשט פה, זה סתם, זה היה חבל לי שנפסס את הנקודה הזאת. כי אני לא מדבר על זה, על העומד ועל השוחר.
אבל זה החברותא ומיתותא.
שם מדובר... שלא האמינו לו שהוא חוני המעגל. הוא ישן 70 שנה, ופתאום הוא אמר, אני חוני המעגל, אז הם חשבו שהוא... זה יהודי משוגע, זה לא חיים כל כך הרבה זמן. אז הוא נשאר לגמרי לבד, כאילו, לא היה לו... הבן אדם כזה, אז הוא אמר, טוב מותי מחיי. אבל זה לא מדבר על... אנחנו לא מגיעים למצבים כאלה. וגם שם לא כתוב באף מקום שככה זה הלך התחילה להגיד.
ומה לגבי אין חבוש מתיר את עצמו? זה גם כן...
אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים, זה כשהוא באמת בבית האסורים. יש בזה כמה דרגות. יש לפעמים שאתה נמצא בבית הסוהר, נעלו את הדלת בטריקה, והלכו, אבל לא נעלו עם מפתח. ואתה משוכנע, אמרו לך שזה בצוהר, ואתה לא ניגש לדלת לבדוק אם זה נפתח. אם היית ניגש, היית רואה שסתם עובדו עליך. אבל לא על זה כתוב, אין חבוש מתיר עצמו בית הסוהר. יש מקרים של בן אדם שבאמת מבחינה מסוימת, מן השמיים, לקחו ממנו את הבחירה, את הבחירה הגדולה, נשאר לבחירה, זה מה שאמרתי קודם, שאפילו אם הוא לא יודע מה, זה יכול לפחות לומר אותך השם כי ענפת בי, אתה זוכר? אבל מה עם כל יתר הדברים שלא יכול לעשות עכשיו? שאף אחד לא ידע, קורה לפעמים מישהו נהיה חולה עם חום גבוה, יורד מהמיטה שתי פסיעות, הוא נופל חזרה, הוא לא יכול, וזה בדיוק יצא על יום כיפור. מה הוא יכול לעשות? אז זה אומרים, אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. כאילו, זה לא בידיים שלך, תתפלל. אבל אם זה לא ברמה הזאת, אז תמיד נשאר משהו. ואם בן אדם יש לו אוזלת יד, גם את המשהו שהוא כן יכול, הוא לא מנצל, בגלל שזה לא כמו שהוא רגיל, וזה לא הולך חלק כמו שהוא רגיל, אז זה לא נכון.
נקודה של
התורה
ד' הווידוי דברים לפני תמיד חכם שאדם בעצם תקוע עם ההבנות ובגלל שיש בו רוחצות אז הוא לא יכול לתקן את זה.
בגלל מה?
בגלל שיש בו את ההבנות אז הוא לא יכול לתקן את ההבנות, כאילו שפרח את זה.
הווידוי דברים לפני תמיד חכם, הנקודה של וידוי דברים לפני הרבנו מסביר, שם הרי לא כתוב למה. רבנו מסביר שאם מסתכלים על צדיק, אז רואים את עצמנו בפנים של הצדיק כמו שבן אדם מסתכל בראי. ככה רבנו אומר. אם בן אדם זוכה או מזכך את הפנים שלו, אני לא זוכר אפילו אם כתוב שם צדיק. יכול להיות שכתוב חכם, או יכול להיות שכתוב סתם יהודי. כתוב שם?
תלמיד חכם אני חושב.
תלמיד חכם, גם שם כתוב. כמו בתורה דלת. אם בן אדם מזכך את הפנים שלו, זאת אומרת, בן אדם מזכך, אף אחד לא הולך לזכך פנים, אנחנו לא יודעים איך מזכחים פנים, הפנים מזכחות ממילא. אם בן אדם מזכך את עצמו, אז הוא מגיע למקום כזה שמישהו מסתכל עליו, רואה את עצמו כמו בראי, ולא נעים לו עם מה שהוא עשה. זה הנקודה. זאת אומרת, זה לא שאם אין תלמיד חכם, אין... האמת שזה פסוק במשלי, אתה יכול לשאול את אותה שאלה, כתוב במשלי, תן לחכם ויחתם עוד, הודה על הצדיק ויוסף לקח. מה זה הודה על הצדיק? מה אתה מודיע על הצדיק? אתה לא צדיק. תן לחכם, אז גם כן, אתה הרבה פעמים ילד בא ומספר משהו לאמא שלו, והיא מבינה הרבה יותר את מה שהוא סיפר ומה שהוא הביא. זה נקרא תן לחכם ויחתם עוד, זה ברור? הודה לצדיק, אתה בא לצדיק, אתה מספר מה שעבר עליך, והוא מבין הרבה יותר לעומק את מה שעבר עליך ממה שאתה בעצמך מבין. ועל ידי זה יכול גם ללמד אותך איך לתקן את זה. ואם אין לך צדיק, אז אתה מתוודא לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, אתה לא נביא, והקדוש ברוך הוא לא מדבר איתך, ולא מלמד אותך שום דבר, לא אומר לך כלום, ואתה לא רואה את הפנים שלו, אז אתה לא יכול לראות את עצמך כמו בריא, ואז אתה לא מתחרט כל כך, כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא לידך, מה קרה עכשיו שהתחלת להתוודות? אתה כבר התרגלת שהוא נמצא, התרגלת שאתה לא זוכר אותו, אז זה הרבה פחות משמעותי בנפש, זה הרבה פחות משמעותי, זה ברור?
אבל
לא שיש כאן התניה שבלי הצדיק אי אפשר, זה חס ושלום, זה לא ישתקע הדבר ולא יאמר, זה לא נכון. אם נותנים בן אדם עיצה שאם הוא יעשה כך, אם נגיד אומרים לבן אדם, תשמע, תאמר פרק סמכתת בתהילים, יפתח הלב שלך. ומה יהיה אם הוא לא מוצא תהילים? הוא לא יודע את הפרק בעל פה. אז הוא לא צריך לנסות לפתוח את הלב. בגלל שהוא שמע עיצה כזאת. זה מה שהתכוונו להגיד לו? זה ברור שזה לא נכון. על כן מרומז נקודה הזאת בבחינת ד' שהוא י' ושני רבים כנל, אלה שמהירה בשני לבבות לליבו ללב חברו כנל. אז זה, כל זה דיברנו על הד' של התפילה. אבל נקודת צדיק הדי ענן, שהיא בבחינת של ראש, מהירה בבחינת שין של תפילין שיש לה שלושה ראשים כנגד שלוש נקודות ענב. מה עם השין השנייה של ארבעה ראשים? לא כתוב כאן כלום. לא יודע. כי צדיק הדור הוא כולל מכולם, מכל שלוש הנקודות ענב. ואחר כך נמשך, זאת אומרת, הצדיק כולל, בדיבור של הצדיק, כשהצדיק מדבר עם בן אדם, או כשהבן אדם פשוט, או שבן אדם פשוט מדבר עם הצדיק והצדיק עונה לו, אז בדיבור של הצדיק כבר כלול הכל, כאילו כלול מה שאתה צריך לשמוע מהצדיק, כלול גם איזושהי הכוונה, מה שתמצא לדבר עם החבר, רק אתה צריך לעשות עבודה, למצוא את זה. וכלול גם איזושהי הכוונה על מה אתה צריך לדבר עם עצמך ולעמוד עם זה מול הקדוש ברוך הוא. זה הבחינה של לקוטי תפילות, שמכל תורה יש איזו תפילה. אז הצדיק כולל בתוכו את הכל, כי צדיק הדור הוא כלול מכולם, מכל שלוש הנקודות הנ"ל, ואחר כך נמשך הערת נקודה שלישית שמקבל כל אחד מני ובי, זו הבחינה תפילין של יד. שמשם מאיר הנקודה בבחינת יוד שהוא קשר של יד שמאירה לליבו כי היא כנגד הלב ועל כן היא כנגד הלב. עוד פעם יוד זה צמצום, רק עכשיו זה צמצום ללב. זאת אומרת הלב מתעורר בצמצום השלישי, מתי שבן אדם מדבר עם עצמו. עם החבר זה עדיין לא מגיע לגמרי ללב. טוב, נשאיר את זה פה.